שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מורדי חנני, מדריך טיולים, עיתונאי, פודקסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור.
כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו.
כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה.
איפה הציר שלי?
מלחמה ושלום.
שמה בלב ענב לברך את...
עזיב לעולם ב-80 יום.
תייר מכיסה.
מה אכפת לציפור? פור, פור.
שלום ילדות, שלום ילדים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לקיצור תולדות ספרות הילדים. ספרות קסומה ומתוקה ומצחיקה ו... על מי אני עובד? החוק הראשון כשמדברים על ספרות ילדים הוא להרחיק מאוזניות ילדים מתחת ל... בן כמה אני? 31? תרחיקו מאוזניות ילדים מתחת לגיל 31, הרס ילדות קסום שיהיה לכולנו. נתחיל בתולדות ספרות הילדים בעולם העתיק. תיקון טעות. לא הייתה ספרות ילדים בעולם העתיק. כלומר, לא היו ילדים בעולם העתיק, כלומר, לא התייחסו לילדים בתור ילדים. ספרות הילדים התחילה רק במאה ה-17, תחילת המהפכה ההומניסטית, שעליה דיברנו כבר בפרקים הקודמים. להזכירכם, התפיסה שלפיה בני אדם הם יצורים חופשיים ותבוניים שיכולים לבחור את דרכם בעולם ולא ללכת בעקבות המעמד או הגילדה של האבא או הסבא. עד לעליית ההומניזם, ילדים נחשבו בתור מבוגרים קטנים. בתקופה שבה אנשים חיו בכפרים וחברות חקלאיות, כל זוג ידיים עובדות היה עניין מבורך. רצוי זוג ידיים עובדות ממין זכר. לפי חוקר ספרות ילדים צרפתי בשם פיליפ אריאס, אם נבחן את החיים בימי הביניים, מתחת לפני השטח נגלה סיבה נוספת שבגללה ילדים לא ממש נחשבו ילדים. רובם לא הגיעו לבגרות. תנאי המחיה הקשים, המחסור בסניטציה ותמותת התינוקות גרמה ככל הנראה להורים לפתח מעין אדישות שתמנע מהם להיקשר לילדים, שלא תמיד שרדו. לאורך ההיסטוריה, תינוקות ששרדו וילדים שגדלו לא הספיקו להתבגר בנחת. כשתוחלת החיים היא 40 שנה, צריך לנצל כל הזדמנות להריונות ולידה. לכן, התחתנו בגיל צעיר מאוד ואף נאלצו לצאת לעבוד, מה שמעיד על תקופת ילדות כמעט אפסית, עד בלתי קיימת. עם זאת, יש לציין כי יש מי שחולקים על הטענה הזאת, כמו למשל פרופסור שלומית שחר בספר ילדות בימי הביניים, אשר טוענת כי עוד בימי הביניים היה ענף של רפואת ילדים ומנהגי אבלות על מות ילדים. כלומר, כן התייחסו לילדים בתור בני אנוש, אבל לא בני אנוש שצריך להקדיש להם סגנון ספרות נפרד. התפתחות מושג הילד זה נושא מרתק שנאלץ לוותר עליו כדי להגיע לעיקר הפרק. ספרות הילדים. ישנן הרבה סיבות לכך שבני אדם התחילו להתייחס לילדים בתור ילדים. ניל פוסטמן, בספר אובדן הילדות, טוען שמי שהמציאה את הילדות הייתה מכונת הדפוס. בשנים לאחר המצאת מכונת הדפוס, התפתחה בחברה האירופאית אוריינות ונגישות לידע. דאטה קורא יצרה את המבוגר, וכפועל יוצא יצרה גם את הילד, כלומר את ההפרדה ביניהם. הסיבה לכך היא שעצם זה שהמבוגר יודע לקרוא, מעמידה אותו בעמדה מעל הילד, מכיוון שהמבוגר הוא בהכרח זה שחכם יותר ויודע יותר. כאשר הומצאה מכונת הדפוס, הייתה סיבה מהותית לכך שיותר אנשים ילמדו לקרוא. אחת הטענות האנטישמיות החביבות עליי, טענה שחזרה לאורך רוב ההיסטוריה, אמרה שהיהודים הם כל כך משונים, מכיוון שאפילו את הבנות שלהם הם מלמדים לקרוא. מאין מגיעות אגדות ילדים לעולם? האם אגדות העם שהשתמרו ברבות השנים נועדו לילדים, או שבמקרה הם הפכו לסיפורים עבור ילדים? האחים גרים למשל, לקחו מעשיות עם רצחניות ואלימות וריקחו אותן, כדי שיהיו פחות נוראיות לילדים. במקום סיפור על שלגיה שאבא שלה רוצה לשכב איתה ואימא שלה שולחת אותה למות ביער, ואז אבא שלה מגיע ואונס אותה, יש לנו סיפור מרוכח על אם חורגת שסתם שולחת את הבת שלה למות ביער, ונסיך יפה תואר מגיע ומנשק אותה. במקום סיפור על כיפה אדומה שפדופיל היום מנסה לאנוס אותה, יש לנו סיפור חביב על כיפה אדומה שבסך הכל זאב מנסה לטרוף אותה. לתשומת לב המאזינים, בתקופה הנאצית, כיפה אדומה הפכה למעשייה שמייצגת את האומה הגרמנית הסתגלנית בדמות כיפה אדומה, שגוברת על הזאב, הרשע והיהודי. אלא מה? כיפה אדומה בעצמה אפילו לא ידעה שהיא בכלל צרפתייה במקור. סיפור עם צרפתי שנכנס לאסופה של האחים גרים בטעות. העיסוק באגדות ובמשמעות הפסיכולוגית או היונגיאנית שלהן הוא עיסוק נפרד. עם זאת, חשוב לי להדגיש עניין אישי באשר לאגדות. קראתי והצטלקתי נפשית מכל סיפורי האחים גרים, 595 עמודים בתרגום שמעון לוי. ואז קראתי את כסמן של אגדות ותרומתן להתפתחותו הנפשית של הילד מאת ברונו בטלהיים. ברונו בטלהיים טוען שלאגדות יש מעין סגולות מגיות של ריפוי. ספר שהסביר לי שלא הבנתי כלום מאגדות הילדים, ולמעשה אני לא צריך לפחד מהזאב הרע, אלא להבין כיצד הוא משקף את הדחפים המודחקים שלי. אסייג ואומר שכן, יש משהו מאוד מעניין, נכון ועמוק בעיסוק במעשיות ובאגדות. אך עם זאת, האגדות והמעשיות חייבות לעבור סלקציה וצנזורה רצינית מאוד. האחים גרים אספו לא מעט סיפורים שתיארו מוות גרוטסקי לשם מוות גרוטסקי, כמו למשל סיפור הילדים הנודע על שני האחים ששיחקו בחזיר ושוחט, ואז ילד אחד ששיחק את השוחט שחט את אחיו, והאם שרחצה את התינוק, האח הקטן בגיגית, שמעה את הזעקות, ראתה את הבן השחוט, ובתור עונש דקרה את הבן השני בליבו, ואז גילתה שהבן שהשאירה בגיגית טבע, ואז התאבדה, והאב שחזר הביתה בערב מת משברון לב. זה הנוסח והאורך של מרבית סיפורי האחים גרים. כאמור, אני טוען שלמעשייה יש ערך תרפויטי, בעיקר אם הנדסו אותה מחדש. אבל גם אם לא ריקחו אותה, עדיין ישנו אלמנט באופי של המעשייה שמשותף לכל בני האדם. אינמר ברגמן למשל, סיפר בערך בכל ראיון שהוא מאוד אהב את אמא שלו, ושנא שנאה עזה את אביו, שהיה כומר מטיפני עם חיבה לאנישה גופנית. בסרט פני ואלכסנדר יש דמות של ילד שמאוד אוהב את אמא שלו ושונאת אביו החורג, בישוף, שנשרף בעודו חי בסוף הסרט.
אתה רוצה שספר לך סיפור כמו אתמול?
לא סיפור, לא סיפור.
סיפור יפה מאוד, כיפה אדומה.
לא, 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 לא רוצה אדומה, לא, לא.
היו הייתה פעם ילדונת חמודונת. קראו לה כיפה אדומה. מה עשתה כיפה אדומה הקטנה? הלכה לבקר אצל הסבתא שלה. הסבתא גרה באמצע יער גדול מאוד, שרק להיכנס אפשר לתוכו, אך לצאת ממנו לעולם לא.
אני לא אוהב את הדיבורים האלה.
ובכן, הלכה, הלכה, כיפה אדומה מסכנה בחושך, ופחדה. אוי, איך שהילדה הזאת פחדה. מה יש?
עכשיו אני כן רוצה לשאול.
לא מפסיקים את הדודה באמצע.
האם סיפורי ילדים אמורים לחנך או להסתלבט על החינוך הנוקשה? בואו נבחן את ספר הילדים הקלאסי שגורם לדאש להיראות כמו טלטאביז. יהושע הפרוע. הנרי הופמן היה רופא שהקים מרפאה ציבורית לנזקקים ועבד בעיקר עם ילדים. בשנת 1844, ערב חג המולד, הופמן יצא לחפש מתנה לבנו בכורו בן השלוש. הוא רצה לקנות לו ספר מצויר, אבל הוא לא מצא. בסופו של דבר, הוא חזר עם מחברת ריקה, בה הוא חיבר מעשייה קצרה בשם יהושע הפרוע. הילד התלהב, הראה לחברים, והספר הפך להיסטוריה. הופמן סיפר שבעבודה שלו כרופא הוא נתקל בילדים מפוחדים, ועל כן הוא מצא דרך להרגיע אותם, באמצעות סיפור שהיה מספר להם וציורים שהיה מצייר. במשך השנים הוא כתב סיפורים משעשיים לילדים, כמו הילדה ששיחקה בגפרורים ושרפה את עצמה, או במקרה אחר, ילד שמצץ אצבע עד שבא חיית וחתך לו את הבוען. האם זו פרודיה על המסרים הדידקטיים בתקופתו של הופמן, או שהוא יצר ספר חינוכי מרחיק לכת? לפי חוקר ספרות הילדים, יהודה אטלס, מדובר בספר אכזרי, שמנסה לחנך תוך הפחדה קיצונית. בנוסף, יש גם לקחים פרקטיים של עשה ואל תעשה. אל תתנדנד על הכיסא. אל תצא מהבית בלי סוודר. אל תשחקי באש. והכי חשוב, אל תספרי סיפור כזה לילד לפני השינה, כי זה יעשה לו טראומות, והוא יעשה פיפי במיטה עד גיל 30. אמא. מתי התחילו להתהוות ספרי הילדים? 10 חוקרי ספרות ילדים הציגו לפחות 30 טענות שונות ממה שאני קראתי בינתיים. המעניינת ביניהם, חד גדיה. סיפור בנוסח בים במ במ תירס חם, כשכל פעם מצטרפת דמות, ואז הם בסוף מתים כולם, או יותר גרוע, אוכלים תירס. בעידן המודרני, ניתן להצביע דווקא על מפצח האגוזים ומלך העכברים, מאת ארנסט תיאודור וילהם הופמן. זה למעשה הסיפור הקצר המודרני שמציג אלמנטים ביזרים, מוזרים וגרוטסקים כספרות ילדים. ובכך הוא מקדים את ספר הילדים הגדול ביותר בהיסטוריה שכתב לואיס קארול, הרפתקאות אליסה בארץ הפלאות. ספר נוסף עתיר הומור ונונסנס. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נכתבו שאר ספרי הילדים הקנונים ביותר בהיסטוריה. פו הדוב, פיטר פן, במבי, דוקטור דוליטל, ספרי הקוסם מארץ עוץ, ופינוקיו. ספרי ילדים נצחיים, ספרי מופת. למעשה, אני יכול לשער שרוב המאזינים של הפרק רצו לשמוע על אותם סיפורי הילדים שאהבו לקרוא בילדותם, ואולי בתקופות מאוחרות יותר של חייהם. ספרי ילדים ונוער רבים לא התחילו ככאלו. בפרקים הקודמים דיברנו על רובינזון קרוזו, וגוליבר, שעברו אדפטציות שיתאימו לילדים. ז'ול ורן לא כיוון את הכתיבה שלו לילדים, וגם לא ארתור קונן דויל, שכתב את שרלוק הולמס. עם זאת, סיפורים רבים הפכו ברבות הזמן לספרי ילדים בגלל עלילה פשוטה, דמיון עשיר או דמויות מעניינות. השאלה היא מה קורה בכיוון השני. האם מבוגרים קוראים ספרי ילדים? בוודאי. במידה ומדובר בספרי ילדים שגם מבוגרים אוהבים. בספר של פרופסור זוהר שביט, הפואטיקה של ספרות הילדים, אותם הספרים מוזכרים בתור כאלו שמתפקדים כספרים אמביוולנטיים שנכתבו לשני נמענים, מבוגרים וילדים. הילד מקבל סיפור נחמד על הנסיך הקטן שטס בין כוכבים ופוגש מדליק פנסים מבולבל, שואל הססן ושושנה מפונקת. המבוגר יקרא את הסיפור בתור אוסף מרוכז של חוכמת חיים ומשפטי העצמה. הילד יקרא את הרוח בערבי הנחל, סיפור על קרפד וגירית ממין זכר ששותים ביחד תה. המבוגר יקרא סיפור על מסע של ג'נטלמנים אנגלים שחיים ללא נשים ולא מסוגלים לחיות ללא גינונים או נימוסים ופרחים. עם זאת, זוהר שביט מדגישה שלא כל סיפור שנכתב לשני נמענים יתפקד בהכרח כסיפור אמביוולנטי המיועד לילדים ולמבוגרים. נבחן ספר קסום ומצחיק, הקינה נחמה, שכתב מאיר שלב. זה ספר על קינה שנודדת מראש לראש ומתבוננת במבט ציני על החברה. היא עוברת לראש של מגיש חדשות שמראיין פוליטיקאי שכותבים לו את כל התשובות. היא עוברת מגבר לבחורה במהלך הטרדה מינית, ולבסוף היא מוצאת את מקומה בעולם כאשר היא מגיעה לראש קרח, ולאיש המאושר מכך שגם לו יש קינה. עם זאת, לפי פרופסור זוהר שביט, סיפור כזה לא נחשב כספרות שתכתב לשני נמענים, מכיוון שמראש אף מבוגר לא יקרא לעצמו את הקינה נחמה, להנאתו. עד לכתיבת הפרק, חשבתי שזה רעיון ממש נחמד ונדבך מאוד חשוב בהבנת ספרות הילדים. אז זהו, שלא. ספרות ילדים שגם מבוגרים קוראים, היא כמו מוזיקה קלאסית. ספרות ילדים שגם מבוגרים קוראים מורכבת ממספר יצירות שנשמרות תחת פעמון זכוכית. אין יוצא ואין בא. הדבר זהה ליצירות מוזיקליות קלאסיות. אם ניקח 100 אנשים ברחוב ונבקש מכל אחד מהם לנקוב בשמות של 5 מלחינים או אופרות או סימפוניות, סביר להניח שרובם ינקבו בשמות של מלחינים שחיו לפני המאה ה-19. וסביר עוד יותר להניח שאף אחד מהם לא יציין את גיל שוחט או יוסף ברנדשווילי הישראלים. אפתח סוגריים ואספר שלפני כמה שנים הופעתי באופרה הילד חולם, מחזה שנכתב על ידי חנוך לוין ועובד לאופרה על ידי גיל שוחט. בוקר אחד, כשהלכתי למתפרה, אחת מעוזרות ההפקה הזכירה את שמו של אותו גיל שוחט. אמרתי שראיתי אותו במסדרון, והיא הביטה בי במבט מלא פליאה ושאלה אותי, מה זאת אומרת? איך זה שהוא חי? זה היה הנוסח המדויק. איך זה שהוא חי? כל כך התרגלנו לתפיסה שמלחין טוב צריך לנוח בקבר לפחות 100 שנים לפני שהוא הופך להיות רלוונטי. ספרות הילדים הקנונית, זו שגם מבוגרים נהנים ממנה, היא בדיוק כמו המוזיקה הקלאסית. מועדון סגור שמכיל בתוכו יצירות כמו שלושה בסירה אחת, או הרוח בערבי הנחל, או אליס בארץ הפלאות, שנכתבו עד מחצית או רבע המאה הקודמת. כיום מבוגרים ממעטים לקרוא ספרות של ילדים ונוער. אחת לכמה עשרות שנים ישנו איזה ג'רלד דארל שמרתק קוראים מבוגרים עם סיפורים כמו משפחתי וחיות אחרות, או רואלד דאל שממציא את צ'רלי בממלכת השוקולד. באשר לספרות הישראלית אין כמעט מה לדבר. אף אחד לא יחשוב להוציא בכריכה רכה את סדרת סיפורי איתמר של דוד גרוסמן, או מהדורה מוארת של 8 בעקבות 1. למזלי הרב, ניהלתי בשנה האחרונה ספרייה קהילתית קטנה, ובעזרת הילדים המקסימים שהגיעו לשם, התוודעתי לספרי הדוד אריה מאת ינץ לוי. עלילות עתירות גוזמאות על הדוד המצחיק שמגיע לקוטב המערבי או למדבר השוויצרי או הג'ונגל הסיבירי. בספר ישנן אין ספור עלילות מקסימות, כיצד הדוד אריה נכנס למערה שעשויה מכל מיני דברים טעימים, והתנאי לקבל שיקוי לחיי נצח הוא לא לגעת בשום דבר במערה, וכשהדוד אריה אוכל מהגבינה הצהובה שבמערה, הוא מתגוונץ. בהרפתקה אחרת, הדוד אריה הזדקן במהירות כאשר הגיע לעיר שהזמן חולף בה מהר מדי, דקה היא כמו שנה, ורק שתיית נוזל מלפפונים חמוצים מציל אותו מזקנה וממוות. הספר זכה להצלחה אדירה, והוא מתפרסם גם במקומות שונים בחול. מעט מאוד מבוגרים קראו את ספרי הדוד אריה להנאתם. אחד מהם הוא חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, שציטט מתוך הספר כדי למחות על כך שראש הממשלה מחזיק בתיקים רבים מדי. לצערי הרב לא הצלחנו למצוא את הציטוט של חבר הכנסת טרכטנברג קורא מתוך הדוד אריה, חוץ מזה שעבדתי עליכם, בוודאי שיש לנו את הקטע.
יש שורה של ספרים נפלאים של ההרפתקאות של דוד אריה, שכיום זה להיט בין הילדים. בספר לילדים אפשר להגיד את מה שמבוגרים לא מסוגלים להגיד.
לא רק סיפורי הדוד אריה מאת ינץ לוי הם ספרים לילדים עם המון בדיחות וקריצות למבוגרים מעל הראש של הקוראים הצעירים. למעשה, קיימים היום אין ספור כותבים לילדים שגם מבוגרים יכולים לאהוב, אבל בדרך כלל אפילו לא מעלים בדעתם לקרוא בהם. ואני לא מדבר על הארי פוטר שהוא ספר פנטזיה מצוין, בתופעה תרבותית. מבוגרים לא קוראים ספרות חדשה לילדים מכיוון שכולנו הפכנו לצינים מרירים וחסרי דמיון עם נשמה שחורה. מבוגרים צורכים את העלילות עבור ילדים בפורמט אחר. כיום העיסוק בספרות ילדים ובאמביוולנטיות שלה נדד לקולנוע. חברת וולט דיסני, שהחלה את דרכה עם עיבודים קולנועיים לאגדות האחים גרים, הפכה ברבות השנים לחברת קולנוע שמפיקה סרטי ילדים שגם מבוגרים אוהבים. סרטי אנימציה בהקרנת חצות כמו לילו וסטיץ' או מולן או זוטרופוליס. בשום מקום ברשת לא מצוין שחברת וולט דיסני התכוונה להציג רק סיפורי אגדות. אחרי שלגיה היפהפייה נרדמת וסינדרלה, הגיעו סרטים כמו ספר הג'ונגל ורובין הוד, שהיו עיבודים לסיפורים מוכרים שנכתבו במקור עבור מבוגרים ולמעשה הונגישו לילדים. במקרה אחר ניתן לציין את בת הים הקטנה, סיפור שנכתב במקור לילדים אבל נערך ועובד מחדש כדי שיתאים לילדים המודרניים. ההגדה המקורית נודעה בסוף אכזרי ובו בת הים מתה משברון לב והופכת לקצף הגלים. בגרסה המודרנית כמובן שהיא מתחתנת עם הנסיך. 25 שנים לאחר מכן, כשחברת דיסני תוציא סרט אחר על בסיס סיפור של הנס כריסטיאן אנדרסן, זה יהיה מלכת השלג. רק שהפעם, המלכה היא לא מלכה, ובמקום להציל את אח שלה, היא הולכת ומצילה את עצמה. לסרט קוראים פרוזן, לשבור את הקרח, והוא קשור למלכת השלג כמו שניוקי קשור לתפוח האדמה שממנו הוא עשוי. תהיה הסיבה אשר תהיה, חברת וולט דיסני המציאה את האגדות מחדש ובראה סיפורים כמו היפה והחיה או מולן שנלקחו משולי ההיסטוריה של הספרות ועוצבו מחדש כסיפורי אגדה לקהל המודרני. למעשה, חברת וולט דיסני עשתה מה שעשה פטר הגדול ברוסיה. בוחן פטה! למי שהקשיב בפרק הקודם, דיברנו על מאיה קגנסקיה, שמתארת כיצד פטר הגדול הקים את פטרוגרד בתור מקדש מודרני לפסלים יווניים ובנה ערים כמו אודסה וסבסטופול לאורך הים השחור כדי לרשום את רוסיה בטאבו של העולם העתיק. מסתבר שארצות הברית וחברת וולט דיסני עשו בדיוק אותו הדבר והפכו את אירופה של ימי הביניים לאמריקאית. בסרטים כמו היפהפייה נרדמת, סינדרלה ושלגיה, מוצג האידיאל האמריקאי במלוא תפארתו. אהבה ממבט ראשון או חתונה מבחירה בכלל. מוביליות חברתית. כל אחת יכולה להתחתן עם נסיך ולעבור ממעמד למעמד. ביפהפייה נרדמת למשל. בסיפור המקורי, אותה יפהפייה נמנמה ובדרך עבר מלך שעשה מה שכל אדם שפוי בדעתו היה עושה אם הוא היה רואה גופה ביער. שכב איתה. היפהפייה לא התעוררה מאותו האקט, רק אחרי שהתינוק זוחל אל מחוץ לתעלת הלידה ויונק משדיה, היא מקיצה. בסיפור המקורי של שלגיה, האימא, הלא חורגת, ממלטת את הבת שלה ליער מכיוון שהיא חוששת למעמדה, מכיוון שהיא כבר לא פוריה. באגדות המקוריות, האימהות והפוריות הן כרטיס הכניסה לחברה. בסרטים המוקדמים של דיסני שינו את העלילות שיתאימו כאמור לאידיאלים האמריקאים. מעבר בין מעמדות, אידיאל יופי, אהבה ממבט ראשון, תא משפחתי שחשוב שהוא יהיה שמור וסגור, כי אם נכנסת אם חורגת, היא כמובן תחרב את הכל. או כפי שאמר הנסיך פיליפ מהיפהפייה הנרדמת, אבא, אני אתחתן עם מי שאני רוצה, אני אדם מודרני. אם נתעקש לבחון את עולם האגדות ואת ספרות הילדים הקלאסית בעיבודים מודרניים, נגלה כי ישנה תעשייה ענפה מאוד של שימוש באגדות הילדים בתור חומרי גלם לעלילות חדשות. בספר פוליטיקלי קורקט, אגדות ילדים בלשון סגי נהור, מאת ג'יימס פין גארנר, מסופרות אגדות הילדים באופן אפולוגטי ופוליטיקלי קורקט. בתור ניסיון להגחיך את השיח שלא יכול להסתכן בהעלבת מיעוטים. לכן, גמדים נקראים מאותגרים אנכית. ילדים נקראים טרום בוגרים. אישה יפה נקראת אישה מושכת קוסמטית. עניים נקראים אנשים שמצויים בתת עליונות כלכלית. אפילו בית הממתקים של אמי ותמי, הופך לבית שוקולד חרובים וגרנולה אורגנית, כדי לא לעודד צריכת סוכר. במקרים אחרים ניתן לראות בחינות מחודשות של אגדות ילדים מאחורי הקלעים, כמו למשל בסדרה היו היה. עיירה אמריקאית שאליה הוגלו גיבורי האגדות הגדולים והם אינם יודעים זאת. הסדרה נעה בין החיים של העיירה לבין סיפור הרקע המספר על אחורי הקלעים של שלגיה, סינדרלה ואוצלי גוצלי. בברודווי עלה לפני 15 שנים החזמר בשם מרשעת, על פי רומן מאת גרגורי מגווייר, שמספר על הברית הסודית בין המחשפה הרעה מהמערב לבין גלינדה, הפיה הטובה. הסתבר כי הן היו חברות טובות, ופעלו בשיתוף פעולה ואף בימו את המוות של המחשפה מהמערב. במקרה אחר, ובזאת נסיים את החלק הזה של הפרק, נוכל למצוא אין ספור סרטים ביוגרפיים המתארים את חיי הסופרים שמעבר לקלאסיקות. האגדה שמאחורי האגדה. כך למשל, פמלה לינדן טראברס, שכתבה את הספר מרי פופינס, הוצגה במלוא חמיצותה בסרט להציל את מר בנקס. הסרט מתאר את הימים בהם בילתה בהוליווד כשערכו את העיבוד של ספר הילדים לסרט המצליח. בסרט התברר כי האימא של מרי פופינס היא למעשה אישה בריטית עקשנית שהתנגדה לשינויים ואפילו להכנסת שירים לסרט. במקרה אחר ניתן לציין את שלום כריסטופר רובין. סרט שמתאר את מערכת היחסים הסבוכה בין כריסטופר רובין לאביו, א' מילן, המחבר של סדרת פועדוב, שניסה לשווק את אותה הסדרה בעזרת בנו, שנכווה מאור הזרקורים והפלשים. גם הסיפור המדהים של מתיו ברי, אבי פיטר פן, נחשף בחלקו בסרט למצוא את ארץ לעולם לו, שעובד למחזמר. הסיפור של מתיו ברי הוא באמת אחד הטרגים ביותר בהיסטוריה של הספרות. אחיו הבוגר היה אהוב מאוד על אמו, אבל אותו האח נהרג בתאונה כשהיה בן 13, ולכן מתיו התחיל להתנהג כמו, להתלבש כמו, כדי לשמח את אמא שלו. כשהגיע לגיל 13, כבר לא יכול היה לחכות יותר את אחיו, כי הוא כבר גדל. אבל ההתפתחות הגופנית של מתיו נעצרה. מתיו ברי רצה באמת להישאר ילד לנצח. הסרט מתאר את חייו של המחזאי הבודד שהתיידד בפארק עם חבורת ילדים שעליהם ביסס את הדמויות של הילדים האבודים. היי בנות! בתור מגיש פודקאסט פמיניסטית, לא חשבתי שאצטרך לייחד חלק מהפרק לספרות נערות או ספרות שמספרת על בנות או ספרות שנכתבת על ידי נשים. עם זאת, במסגרת ההכנות לפרק ושיחות עם חברות ונשות מקצוע, התגלה לי עד כמה ספרות בנות חשובה עבור קוראות רבות, ועל כן שאלתי את עצמי למה. כמובן שבתור זכר, לעולם לא ידע את התשובה, אבל אוכל להאריך. ספרות ילדים פועלת בשתי דרכים להגיע לאותה המטרה, והמטרה היא הילד, הקורא או הקוראת. ספרי הבנות במרכאות מוצלחים וחקוקים אצל קוראות, לפי דעתי, מכיוון שאותם ספרים, במקרים רבים, הציגו בנות עצמאיות שמתעלות מעל לדיכוי החברתי או מפגינות נחישות יוצאת דופן. עבור קוראות רבות, המפגש עם דמויות ספרותיות כאלו הוא המפגש הראשון עם בנות שלא מקבלות על עצמן את חובת הצייתנות. גם היום, כאדם בוגר שעובד בשנים האחרונות עם מערכת החינוך, אני נתקל באין ספור מקרים בהם המורה מצפה מהילד לעמוד על שלו ומהילדה להיות פשרנית ולוותר. זו כנראה הסיבה שבגללה דמות כמו היידי בת הערים היא דמות מפתח. מדובר בילדה שעושה ככל העולה על רוחה, ודווקא הפראיות שלה היא זו שמרפאת את חברתה הנכה קלרה. גם התאומה השוודית של היידי, בילבי, היא מעין דמות מופת לילדה ששוברת את הכללים, ובעצם כך מצליחה לתפוס את הגנבים ולעורר שמחה בחבריה אניקה וטומי. ילדות לא חייבות להיות מופרעות כדי להציל את החברים שלהן. מטילדה, הדמות המופתית של רואלד דל, היא ילדה חנונית, חובבת ספרים. בספר, החריגות של מטילדה היא בעצם החיבה שלה לספרים, בעוד ההורים שלה הם רמאים המכורים לטלוויזיה, והאכזרית מכולן היא מנהלת בית הספר, טרונקבל, או טרופדרוס בעברית. אני תרגמתי לקלגסה. מטילדה היא גיבורה יוצאת דופן, שכן היא סיימה לקרוא את כל הספרים בספרייה עד גיל 4, וכאשר היא הולכת לבית הספר, היא יותר חכמה מכולן. מרוב שעמום, היא מפתחת יכולות טלקינזיס להעפה של חפצים באוויר, דבר שמסייע לה בסופו של דבר לגבור על המזימות של המנהלת ולהציל את ילדי בית הספר.
All the time
Circular magnetism, magnetism
And if you want to teach success You don't use sympathy or tenderness You have to force the little squits to toe the line
ילדות ספרותיות לא חייבות להיות גיבורות. למעשה ישנן ילדות ספרותיות שמתוארות בתור אדם ממוצע ביותר, כמו למשל רמונה, הגיבורה של בברלי קלירי מסדרת ספרי רמונה. ילדה שחיה את חייה הבורגניים, לומדת לרכוב על אופניים, מנסה להסתפר עם מספרי זיגזג, והולכת לבית הספר עם פיג'מת פלנל מתחת לבגדים באמצע יוני. עם זאת, כאשר עוסקים בבנות רגילות שמנסות לשקף את החיים עצמם, עדיין ישנו סדר חברתי שבכל זאת צריך להישמר. כך למשל, רמונה חובקת אחות קטנה בשם רוברטה ומנסה לגלות בגרות ואחריות כדי שירשו לה לעשות לו בייביסיטר. מצד שני, האלטרנטיבה לא תמיד כזאת זוהרת. גיבור ספרותי אחר, סופר פשוש מאת ג'ודי בלום, מקבל אח קטן ואחרי יומיים הוא מצפה אותו בבולים כדי לשלוח אותו חזרה לבית החולים בדואר. עם זאת, כצופה מהצד, הבחנתי בהיעדר בולט מאוד בספרות הילדים. אם אקח את הדמויות האהובות ביותר, אן שרלי, פוליאנה, ואפילו את הרמיוני מהרי פוטר או את אחת הבנות ממשחקי הרעב, ניכר כי ספרות בנות או ספרות נוער בכלל מכסה כל נדבך בתהליך ההתבגרות. נשיקה ראשונה, ריבים עם ההורים, ריבים בבית הספר, אבל כמעט בשום מקום לא מוזכרת הווסת הראשונה או ההתבגרות הנשית בפרט. כמובן שזה לא עניין שחוויתי על בשרי. אני אפילו מאמין שאם גברים היו מקבלים מחזור, הם היו מתפרים מי מבייץ הכי הרבה זמן, ואולי אפילו תחבושות היגייניות היו נכללות בסל התרופות. אבל בתור פמיניסטית, יצא לי לשמוע לא פעם על החוויה הקשה, הטראומה, ההדחקה והבושה. מלבד ג'ודי בלום וכמה סופרות מודרניות, או ספרים ספציפיים כמו איילת מקבלת, באופן אירוני וטרגי מאוד, הגיבורה הספרותית שמדברת באמת על חוויית המחזור הראשון בחנות ובחמלה, זאת אנה פרנק. כדי להבין לעומק את עניין המחזור הראשון בספרות והבנות בספרות, אפנה לצליל אברהם מהפודקאסט חיות כיס וכאן.
בעיקרון ספרים לנערות, כמו הסופית שנכתבו בתחילת המאה ה-20, או ספרים יותר מוקדמים אפילו, הם צייתו לחוקים החברתיים של אותה תקופה. עצם זה שהם נכתבו על ידי סופרות נשים היה דבר יוצא דופן. אז היכולת שלהן למרוד ולכתוב על נושאים כאלה הייתה לדעתי לא קיימת או מוגבלת מאוד, גם אם הן היו רוצות בכך. בספרי נוער יותר מאוחרים כן רואים את זה. למשל, אחד הספרים הכי הכי אהובים אליי לנערות, ספר צרפתי משגע שנקרא מלפפונים חמוצים עם שוקולדה. הוא נפתח במונולוג של נערה בבת כיתה אחת שמתלוננת על זה שכל החברות שלה קיבלו מחזור והיא לא, והיא קונה חבילה של טמפונים כדי להעביר טמפון מצד לצד בכיסים של התיק, כדי שהחברות שלה יראו בזמן השיעור ויחשבו שהיא כבר קיבלה. ויש שם עוד תיאורים של איך היא מנסה לזרז את זה בכל מיני דרכים לא כל כך נעימות בשירותים. אגב, שנים אחר כך הסתבר שהספר הזה נכתב על ידי גבר.
חברים, סיימנו את החלק של שיעורי הבית. בשארית הזמן אפשר להשתולל, או כמו שהגדירה את זה המורה ימימה בכיתה ג', מי שמסיים לקרוא 20 דקות ספר נורמלי, יכול לקחת 5 דקות לקרוא ספר אחר. היא התכוונה לסדרת ספרי צמרמורת. מי ששרד את שלטון האימים של המורה ימימה, המשיך את דרכו לספרייה, שם הספרנית בילה הטילה את חיטתה, ודחפה לכל יד פנויה ספר מסדרת ספרי חסמבה. זו הייתה התרופה הניצחת שלה לילדים המטורללים שהעזו לבחון את המדף שעליו עמדו ספרי קסח, ראשי תיבות של כוח סיירות חוקר, מאת גליל ארון פדר, או הספרים על החייזר הידידותי ספייסי, מאת תמר בורנשטיין לזר, יוצרת ספרות המדע הבדיוני הנודעת. למרות שאלו היו ספרים חינוכיים למחצה, עם פרטי מידע על ידיעת הארץ, הספרנית בילה דחתה אותם תמיד בשעת נפש וציעה לנו את חסמבה או את ספרי החבורה של אניד בלייטון. ספרי החבורות היו מאז ומתמיד ההוכחה ניצחת לכך שהנוער של היום הוא לא אותו נוער של פעם. הסופר הראשון ככל הנראה שכתב ספרי חבורות היה הסופר הגרמני אריך קסטנר עם ספרי אמיל והבלשים או אמיל והתאומים. ספרים שנכתבו בשנות ה-30 ותיארו ילדים חמודים שפתרו תעלומות, וסביר להניח שבבגרותם שירתו בוורמאכט. עיקר הקסם של הספרים האלו הוא השילוב של ההווי היומיומי המוכר בהרפתקה מותחת, שיכולה הייתה להתרחש במציאות. גיבורי הספרים האלו לא משחקים בשוטרים וגנבים, אלא עוברים הרפתקה של ממש, המסופרת בדרך כלל בסגנון קולח, שממוזגים בו מתח והומור. בספר תנו להם ספרים, מאת חוקר ספרות הילדים אוריאל אופק, נכתב כי באורח דומה ניתן לציין את ילדי קבוצת איילה, גיבורי ספרה של ימימה צ'רנוביץ' אבידר, 8 בעקבות 1. למעשה, כל הספרים של אבידר עסקו בהרפתקה או מילוי של יד לאומי או אנושי. סיוע לקליטתו של נער פליט באחד משלנו, או עזרה לילדים במצוקה, מעגל הסתרים. גם גיבוריו של מנחם תלמי הם נערים שוחרי הרפתקאות, צברים, אשכנזים, עם שרירים של קומוניסטים, בסלע שדים, בשבי המצרי או במדבר הערבי. אם נחזור לסדרת ספרי חסמבה, הסדרה של הילדים הצברים, הפועלת יחד כגוף אחד, איגל מוסנזון, מחבר חסמבה, הודה באוזני אופק כי הלהיטות של ילדי הקיבוץ אחרי הטרזנים למיניהם, היא שדחפה אותו לשבת ולחבר סיפורי הרפתקה מקוריים לילדים, צמאי הקריאה. סיפורים שישמשו להם תחליף הולם לסיפורי הגבורה הזרים. עם זאת, ככל שהמשיכה הסדרה, הרמה שלה הלכה וירדה. המחבר הפך את נערי חסמבה למעין סופרמנים קטנים, המאפשרים לעצמם ליטול את החוק לידיהם. לצחוק על הממשלה, לצחוק על המשטרה, לצחוק על ההורים וללעוג למורים. באחד ממפגשי החבורה, הנערכים בבית כברות דווקא, אהוד השמן אומר לדני הקטן, שהוריו אסרו עליו להשתתף בפעולות חסמבה, ואני מצטט, המסקנה המתבקשת מאליה היא, אם הוריך, הקורא הצעיר, אוסרים עליך להשתתף בפעולות שיש בהן סכנה, סימן שגידלת לך הורים מסוכנים, ואתה רשאי למרוד בהם ולצאת לפעולה למרות איסורם. בישראל התעוררה אינפלציה של ספרי חבורות ילדים, כמו למשל חבועוז מאת חיים גיבורי, חבורת צ'ופצ'יק מאת ארנון אגדות, ואני נשבע לכם שככה קוראים לה. ואפילו דליה רביקוביץ' ניסתה לכתוב על חבורת הלב האמיץ. הפורה מכל מחברי הסדרות הוא ללא ספק שרגה גפני, הלו אבנר קרמלי, הלו און שריג, הלו איתן דרור, שתוך שנים לא רבות חיבר שורה ארוכה של סדרות רבות מחר ודלות ערך שחיכו את הסיפורים של אניד בלייטון. בין השאר אוכל לספר לכם על סדרת ספרי הספורטאים הצעירים, שמנצחים בכדורגל את מצרים 15-0 עוד לפני שנחתם הסכם שלום. למה אני מספר לכם את זה? כי בתור ילד חננה, חסר קורדינציה ושונא כדורגל, לא ממש היו לי חברים. כשהמורה אמרה לי שספורט יחבר אותי לילדים האחרים, היא לא חשבה שיעשה כדבריה בעזרת קריאה בספורטאים הצעירים. מי לא מכיר את הסיפור של חנוכה ונס פח השמן? למעשה צריך לשאול, מי היום מבין את הסיפור של נס פח השמן? בשנים האחרונות כאמור עבדתי עם ילדים, ותמיד בחנוכה נהניתי לאתגר אותם בשאלות כמו, למה היה צריך שמן בבית המקדש? מה זאת מנורה? בסופו של דבר, הסימון של רוב הילדים נפל כשהסברתי להם שנס פח השמן הוא כמו אייפון שמטעינים אותו פעם אחת והסוללה עובדת 8 ימים. עכשיו, תשאלו את עצמכם בתור אנשים מבוגרים שמצקצקים על הדור הטכנולוגי של היום, האם אי פעם שאלתם את עצמכם, כמה שמן צריך בשביל להאיר אולם שלם? איך הם יכלו להאיר בית מקדש אם לא היה שמן? ומה היה כל כך קשה להשיג שמן? הרי זה היה מוצר יסוד בכל בית. ספרות ילדים עוברת מדור לדור. במקרים רבים, לא בגלל הערך הסגולי של הסיפור, או הגיבורים, או המתח, או הקתרזיס, אלא בגלל ערך נוסטלגי, שמחליש את השיפוטיות. מצד אחד, יש הורים שלא יאססו לקרוא לילד שלהם את מקס ומוריץ, מבלי להתייחס לפן הרצחני של הסיפור על צמד הפרחחים שבסופו של דבר הורגים אותם, תוכנים אותם ואת הגופות שלהם נותנים לאווזים לאכול. הצד השני של המטבע הוא הדחקה וטשטוש של כל ספרות הילדים שנכתבה לפני המילניום הנוכחי. שכן בילבי היא אמנם פמיניסטית, אבל יש לה חבר אפריקאי שמתואר בצורה פטרונית וקולוניאליסטית. הגמדים מוכנים לקבל את שלגיה רק אם היא תהיה שפחה שלהם, ואפילו המומינים חיים במשפחת פטריארכלית שבה מומין אבא כותב זיכרונות ומומין אמא מכינה ריבה. בהנחה שנניח את הוויכוחים האלו בצד, צריך לזכור את החשיבות של ספרות הילדים בתור פורמט לסיפורים עם משמעות אחרת, אולי תמימה יותר, אולי אסקפיסטית, ואולי לא זה ולא זה. מאיר שלו ודוד גרוסמן טענו בהזדמנויות שונות שהם משקיעים יותר זמן ומחשבה בספרי הילדים מאשר בספרי המבוגרים. וישנה סיבה טובה לכך. ספר ילדים צריך להיות מדויק מאוד ומלוטש. כל מילה צריכה לשבת במקום הנכון ובמצלול הנכון. וזו עבודה קשה מאוד ומורכבת. אם הצלחתי במשימה, והפרק גרם לכם להתגעגע לספרי ילדים טובים, אוכל להמליץ לכם לבחור כל ספר מסדרת מרגנית, אוסף ספרי ילדים ונוער שאף אחד מהספרים בסדרה הזו הוא לא פחות ממצוין. וגם אם התבגרתם ואתם לא מאמינים בפיות, אל תשכחו את ממלכת פנטזיה מהסיפור שאינו נגמר, ממלכה שלמה שמתמוטטת ברגעים אלו ממש, כי ילדים גדלים וכבר לא מאמינים שהיא קיימת. האם תיקחו על מצפונכם את חורבן ממלכת פנטזיה, או שתאמינו בה ותביאו לגאולתה? בפרק הבא נספר על קיצור תולדות המדע הבדיוני והפנטזיה, שתי סוגות שהחלו את דרכן כאשר הר געש התפוצץ באינדונזיה ויצר את דרקולה והמפלצת של פרנקנשטיין. ועד אז ילדים, לילה טוב לכם. לילה טוב לצליל אברהם, לילה טוב לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה קיצור תולדות הספרות הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. חינוכית.